ערב טוב. בשבוע שעבר התחלנו את המורה בבל ודיברנו על רב. והסיפור בעצם לפי רב שיר הגאון, רב יורד לבבל בשליחות להקים גרעין תורני. והוא מגיע לעיר בשם נהרדעא. הוא מוצא שם ישיבה. זה הסיפור. רב כמה שנים בנהרדעא, אז עובר למקום חדש בסורה. מצאה בקעה וגידר אותה, מצאה מקום להתגדר בה ומקים את בית רבנו שבבבל. ביתו בסורה יהפוך להיות מין בית כנסת שיחזיק מעמד, אמרנו פחות או יותר כמו שני בתי המקדש גם יחד. וככה הוא יתפס. מהפכה. רב יורד לבבל ויוצר מהפכה. אנחנו מתחילים בירידה של רב לבבל את תקופת המוראים. רב יורד עם המשנה לבבל. שוב, אני לא בטוח אם זה ההיסטוריה או זה ההיסטוריה כפי שסיפרו אותה. אבל רב שריר גאון בגירתו מתחיל את תקופת המוראים שהוא איפשהו את התורה בבבל, שהוא רואה את עצמו המשך שלה, מתחיל אותה באירוע הזה. אבל אמרנו שיש פה איזה משהו טיפה, הוא אומר, הוא מגיע לנהרדעא. אבל מוצא שם ישיבה. המהפכה של רב היא מהפכה גדולה. והיום אנחנו מדברים על שמואל. שמואל נולד בנהרדעא. למה עד אצל אביו בישיבה בנהרדעא? מהפכה שקטה. מהפכה שממשיכה את מה שהייתה. אין פה ממש מהפכה. רק אנחנו אומרים, רגע, קורה פה משהו. את אבא שלך אנחנו לא מכירים. את הישיבה של אבא שלך, אין ישיבות בבבל לפני תקופת האמוראים. אז אנחנו לא סופרים אותה. אבל ברב הוא בבום, הוא מהפכה, הוא יורד מארץ ישראל עם המשנה. אבל בבבל כבר קורה משהו קודם. כבר מתחיל לאט לאט להיכנס תורה. הרי יהודים יש בבבל, הזכרנו את זה שבוע שעבר, מתחילת תקופת החורבן. כשבית המקדש הראשון נחרב, מגיעים יהודים לבבל, כעבור 70 שנה מעטים מהם עולים לארץ. היהודים נשארים בבבל, אבל אין יצירה תורנית בבבל. אנחנו את היצירה התורנית בבבל מתחילים בשיעור הקודם במהפכה, ובשיעור היום אנחנו מסתכלים על אדם שגדל בבבל, למד תורה בבבל, בניגוד לרב שעלה מבבל לארץ ישראל כדי ללמוד אצל רבי, שמואל לומד אצל אביו בנהרדעא. זה אומר שרב יורד בדיוק בזמן הנכון, בגלל שכבר היהדות עובד מוכנה, כבר יש תשתית, כבר יש לנו את תורה שצומחת גם בבבל. אמרנו שרב מקים בית כנסת מפורסם בסורה. הבית כנסת בנהרדעא נקרא, מוזכר בכמה סוגיות, נראה שניים מהם, נקרא בית כנסת בקנישתא דשף ויאתי. איך הוא נקרא? ונראה סוגיה ראשונה. יש שם דיון על אם חוששים או לא חוששים לחשד בעבודה זרה, ואז על זה הוא מי חיישין אין לחשדה, היא ביד כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא, פה בתור שם בית כנסת. דהא ובא אנדרטה, היה איזשהו פסל של השליט או משהו, כן, אנדרטה, המילה שאנחנו מכירים. והבו איילי רב ושמואל, והבו עד השמואל, ולוי ומצ לא יתם. ולא חי לחשדה. והנה יש לנו פה רשימה של אמוראי בבל. אז רב, דיברנו עליו שבוע שעבר. שמואל מדבר עליו עכשיו. עבוע דשמואל. לוי הוא יפול פה בין הכיסאות של השיעורים. הוא חבר של שמואל, אבל הוא למד אצל רב. הוא למד בארץ ישראל. אנחנו נזכיר אותו קצת בשירים האלה, אבל הנה ארבעה אנשים שהיו בנהרדעא. מתי רב היה בנהרדעא? בהתחלה, שיורד לנהרדעא עד שהולך לסורה. אז ככה מזכירה פה הגמרא לפי תומה. ארבעה אנשים, כולם פחות או יותר אותו דור, שמואל ואביו, שהם מתפללים בבית כנסת שף ויתיב, ולא, למרות שיש שם אנדרטה. ומתרצת את זה הגמרא רבים שני. אפשר לדון מה זה רבים שני, היה רבים שני שלא חוששים לחשד, או שרבים שני שמותר להם להתפלל בכזאת מציאות. בכל אופן, לענייננו זה הבית כנסת. מעניין שיש שם אנדרטה, אבל עיקר הבית כנסת, בית כנסת שנקרא בית כנסת דשף ויתיב. רש"י כל הזמן, תראו קודם כל, אומר, שף ויתיב, מקום הוא. זאת אומרת, בנהרדיה זה היה, לא יודע, שכונת שף ויתיב, בתוך נהרדיה ורחוב שף ויתיב. ויש פותרים שחרב וחזר ונבנה. הוא שף ויתיב, פירוש המילים, בית כנסת, זה כמו אלט נוי שול, מכירים? בפראג, למה הוא נקרא אלט נוי שול?
כי הוא
אלט נוי. כי הוא שף ויתיב, כי הוא נבנה מחדש. כן, יש גם דרש. יש גם דרש שכדי שיהיה אפשר להחריב אותו, שיחשו להחריב את כנסת, אבל מה נעשה כשיבוא המשיח? אבל זה דרשו על תנוי, מילה ביידיש, שזה היה, זה בעברית, על תנאי, שזה היה על תנוי ישן חדש, שככה השף ויתיב חזר ונפנה, אבל ממשיך רש"י וכותב, ותמיד הייתה שכינה מצויה שם, ויחוניה וגלותו בנאו, שנשאו עמם מאבני ירושלים, ועליהם נאמר כי רצו עבדיך את אבניה. אז ראינו שעוד יותר נראית הסוגיה שראינו פעם קודמת, שבגלו שכינה עמהם, אז גם בנהרדה יש מסורת, שיש שם בית כנסת מימי יחוניה, זאת אומרת, שרגלה כמו מרדכי, כן? שרגלה עם יחוניה. מהתחילת הגלות, ואנחנו מדברים כבר, כן, תחשבו על כל תקופת בית שני, אחר כך כל תקופת המשנה, כבר עברו עלינו בשיעורים האלה. אז מעוד 70 שנה קודם, מאז הבית כנסת הזאת. כך יש מסורת שנקרא שף ויתיב. וזה טרגי, כי בדור הבא יהרגו הפרסים את היהודים. והם יגלו מנהרדה. ויחרב הבית כנסת שחזר ונבנה. על בתי הכנסת בבבל, מאיר גפני, בספר מאוד עניין, הוא כתב כמה ספרים. וזה נקרא חיי היהודים בבבל התלמודית. יש שם פסקה כזאת שנראית לי חשובה. אגב, הבית כנסת שלנו והבית כנסת שראינו בשבוע שעבר. הבבליים העבירו כביכול את השכינה לבית הכנסת עם חורבן הבית הראשון. וביניהם זהו כעת מקום עבודת השם, והוא בזמן פועלת הקהילה באמצעות מערכת מקוונת של מוסדות אחרים. ואילו בארץ ישראל המוסד הוא אכן בית כנסת, במובן המילולי, כנישנה, בית העדה ומוקד פעילותה. וגם אם שכינה מצויה שם, הרי אין זה אלא שאלוהים ניצב בעדת אל. זאת אומרת, בארץ ישראל יש מקום הכינוס, בית העם. גם מתפללים שם, וגם עושים שם פעילות תרבותית, וגם מלמדים שם את הילדים, וזה עושים את כל הפעילות במקום שבו מתכנסים. בבבל לא כך, בבבל אסור. בבבל, בית כנסת, זה מקום שבו שכינה שורה, ושם רק מתפללים. זה מקום קדוש, בבבל יהיה פגושה מרובה לבית כנסת, אז הזכרנו את בית רבן שבבבל שבוע שעבר, והשבוע אנחנו בבית כנסת החשוב הזה של שף ויתיב, שהיה בית כנסת גם של אביו של שמואל וגם של שמואל, אבל עוד מדורות קודמים כפי המסורת שלה. המוסד השני, הסוגיה השנייה שמזכירה את שף ויתיב, זו סוגיה שהיא בהתחלה מזכירה, ראינו את השבוע שעבר, היא בהתחלה מזכירה את רשב"י, שאומר שגלו שכינה עמהם. קודם כל שישראל גלו שכינה עמהם, והוא מזכיר את זה שהם גלו לבבל שכינה עמהם, ורשב"י התכוון שהם גלו לבבל 70 שנה, השכינה הייתה עמהם עד שחזרנו לפה. אבל אחר כך התלמוד בבלי אומר, לא, בבל, בבל, רגע, שכינה, איפה השכינה בבבל? ובבבל איכה, אני בדף של שבוע שעבר, הבאתי 3 נקודות בבבל איכה, כי היה תירוץ שני. אבל קודם יש תירוץ ראשון, אמר אביי, בבי כנישתא דהותל, דהוצל, זה שם מקום, אגב ליד נהרדה, ובבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדה. שם, לשם גלתה השכינה. הוא אומר שני מקומות של בתי כנסת, מקום ספציפי. ולא תימה אחה ואחה, זה לא שכינה נמצאת בשניהם, אלא זינים אחה וזינים אחה, זה לא שיש שני מקומות קדושים בבבל. זה אחדות הפולחן, מה שנקרא, זה כמו ירושלים. השכינה נמצאת כל הזמן במקום אחד. היא הייתה בירושלים, והיא גלתה לבבל. אביי אומר שתי מקומות, אומרים לא שתי מקומות בו זמנית, זה לא יכול להיות, השכינה נמצאת במקום אחד, רק או פה ואו שם. אבל בית כנסת שפייתי, ואנחנו מדברים על, על, על מאות שנים אחרי שמבחינתנו שכינה חזרה לארץ ישראל. מבחינתם לא. ואנחנו בעזרת השם נדבר על זה, נדבר על רב יהודה, נראה הדור הבא, התלמיד. אנחנו נדבר תכף כנסת, נדבר על רבי יוחנן, יש לקיש, נבוא לארץ ישראל קצת. אבל בדור הבא אנחנו נראה אמירות מפורשות של רב יהודה שאומר שכינה פה ולא בארץ ישראל. זה יותר קיצוני. ופה הוא לא אומר לא בארץ ישראל, אבל הוא אומר, היא יכולה להיות רק במקום אחד. אז היא לא יכולה להיות גם באוצל וגם ב... וגם בנהרדה. אז היא עוברת מפה לשם, לפעמים פה, לפעמים שם. אמר אביי, תיתי לי, דכי מרחיקנה פרסה, אילן אמץ לאטם. אם אני בדרך ומזדמן תפילה, אז אפילו פרסה, זה הולכים ברגל, פרסה זה הרבה, 4 קילומטר, אני עושה מאמץ להתפלל בבית כנסת בנהרדה מרוב, שזה מקום, מקום חשוב, ואני לא מתפלל בדרך או באיזה שטיבל אחר. עכשיו סיפור על הבית כנסת. אבו עד שמואל ולוי בדפוס, זה כתוב בסוגרן. אז לוי אמרנו, הוא בערך בדורו של שמואל, אבל הוא למד בארץ ישראל וחוזר, מבחינה זו דומה לרב, אבל הוא מנהרדיה. אז אבו עד שמואל ולוי, הווי יתווי בקנישנה דשף ויתיב בנהרדיה. את השכינה, את היא השכינה. אמרנו, נכון? שהשכינה יושבת. אז הנה הסיפור, באה השכינה. שמעו כל רגשה, קמו ונפקו. הם שמעו את השכינה ויצאו מכבוד שכינה, לא להיות בבית שנמצאת בו השכינה. אבל תראו את זה עוד כלום, תראו את המשך. רב ששת, הווה יתיב בית נשתה דשף יתיב בנהרדה, את השכינה ולא נפק. הם, תראו מה זה, באה השכינה ולכבודה הם יצאו. הוא באה השכינה והוא ממשיך ללמוד או להתפלל. את הוא מלאכי השרת וכמה מבעת אולי. כאילו, אחרי השרת, אומרים לו, מה אתה עושה פה? באה השכינה, תכבד את הצל. אמר לפניו ריבונו של עולם, עלוב ושאינו עלוב, מי נדחה מפני מי? הוא כאילו המלאכים שם, אז הוא אומר לקדש ברוך הוא, פה העלוב יושב ונמצא בבית כנסת, מה מפריע לשכינה שנמצא פה העלוב הזה, הוא מתכוון אני? אמר לו, אמר הקדש ברוך הוא למלאכים ששווקו, תעזבו אותו, השכינה יכולה, זאת אומרת, השכינה נמצאת בבית כנסת שפייתי, דורות ראשונים, מרוב השכינה הם קמו ויצאו, שיש סיפור, מרוב השכינה. בדורות האחרונים, שכינה נכנסת, שכינה יוצאת, הם ישנים פה ולא מזיז להם.
זה
לעיוור. זה לעיוור, רב ששת, אולי הוא פחות אתה אומר, ראה את השכינה. הוא שמר עלוב בכלל. אבל ההמשך זה, ואלה הם מקדש מעט, אמר רבי יצחק, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות של בבל. ורבי אלעזר אומר, זה בית רבנו של בבל, אמרנו, בית רבנו זה בסורה. זאת אומרת, הסוגיה שם עוברת מנהרדה, לסורה, אנחנו עוד לא מדברים פה על המאבק הגדול שהוא לא יהיה בין נהרדה לסורה. נהרדה, ישיבה קיימת, קטנה, היה עבוד השמואל, היה שמואל, בדור הבא יהיה רב נחמן, תחרב. ורב נחמן בעצמו יתחרב, הוא יעבור למחוזה, לא חשוב. רב יהודה, שהוא תלמיד אחר, הוא יקים את הישיבה בפומפדיטה. ואז יהיה לנו מאבק, יש שתי ישיבות בבבל. אבל זה לא על נהרדה. סיפור על נהרדה, על נהרדה היה רכילות, לא יודע, אולי לא רוצה לקבל פה את הלשון הרע, לא יודע באמת, נהגו אנשי בבל לומר שבנהרדה יש בעיית ייחוס. איך אני אומר את הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, 400 עבדים, ואמר אלה 4,000 עבדים, ראו לו לפשחור בן אמר, שהיה כהן, בית ראשון. יש את המפגש שלו עם ירמיהו. וכולם נטמעו בכהונה. כלומר? כן, אתה חושב שהם כהנים, אבל הם לא כהנים. הם עבדי כהן מיוחס. וכל כהן שיש בו עזות פנים, אינו אלא מהם. אומר שמואל, ראית כהן חצוף? תדע לך, הוא לא כהן מיוחס. הוא כהן מה... למרות שהיוחס לא ראה להיות אבן של עבד של פשחור בן אמר ותעודת יוחסים של מאות שנים אחורה לעבד של כהן חשוב בבית ראשון. אמר אביי כולו יתוון בשורה זה בנהרדה. כהנים לא מחסים אלה הם בנהרדה. עכשיו שמואל לא אמר את זה. שמואל אמר תדע לך יש הרבה מאוד כאלה. אבל אביי, אחר כך נדבר על אביי. הוא אומר אבל תדע לך הם בנהרדה, בכל אופן נהרדה ככה. היה לה שם רע בעניין הייחוס, לא רק של הכהנים. אגב, זה לגבי נהרדה. מעט מאוד על, על אביו של שמואל. אמרנו שמו הפרטי היה אבא. שם אביו גם היה אבא. אבא היה השם הנפוץ ב- ב- שיש לנו בקרב אמוראי בבל. אבל בדרך כלל אין אותו שם. אבא מתקשר לפעמים לבית א', שבישיבות אומרים את זה בו, אבל כנראה צריך רבי בו, כנראה צריך להגיד את זה בו בקמץ, רבי בא, כקיצור של, של אותו אבא. ואבי ששמואל נקרא לפעמים במקום אבא, בן אבא, או אבא בא, אבא, לפעמים אבא, בן בא. קצרים רק לשם אביו. יש הרבה עבור לשמואל או בתלמודים, שני סיפורים שמזכירים את שניהם. המקור הראשון הוא תרגום, ירושלמי מרמית קשה, הבאתי תרגום רק. שמואל ברח מאביו, וכנראה שמואל ילד בורח קצת מהבית, אחר כך חוזר, זה לא סיפור כזה. הלך ועמד לו בין שני צריפים של עניים, שמע כולם שאומרים, באילו כלים אנחנו אוכלים היום, בכלים של כסף או של זהב? מה זה אומר? שמשרים, הצריפים של עניים, שהם עושים עצמם כעניים כדי לקבל להתפרנס מהצדקה. הלך ואמר לפני אביו, אמר לו אביו, צריכים אנו להחזיק טובה לרמאים שבהם. טיב הזה מופיע גם בסוגיית הצדקה המפורסמת הזאת, בירושלמי בפרק ח', גם בסוגיית הצדקה המפורסמת בבבא בתרא, פרק שלנו בבבא בתרא בבבלי. למה צריך להחזיק טובה לרמאים? כמעט הפוך, כי לולי הרמאים, לולי הרמאים, היית צריך כל הזמן לתת צדקה, כל פעם ש... אבל עכשיו בא מבקש צדקה. זאת אומרת, אולי הוא לא צריך. אז הוא פותר אותך. הוא אומר, ברוך השם ש... אל תתרגז אליהם, תתור שהם קיימים, לא תור שהם קיימים. כי בלעדיהם היינו נכשלים בזה שלא היינו נותנים צדקה. ככה אנחנו לא נכשלים, כי אנחנו רואים, אולי הוא מספק רמאים. אבא ברבא, זה אביו שהזכר קודם, נתן לשמואל בנו פרוטות לחלק לעניים. יצא וראה אני אחד אוכל מנה יפה של בשר ושתו יין. הלך ואמר לאביו, מה הוא רצה להגיד לאביו? לא לתת לו, כי הוא בדיוק. אמר לו אביו, תן לו יותר. רמית זה יותר יפה, משפט הזה, תן לו יותר שנפשו רגילה לכך. להפך, הוא רגיל לבשר ויין, אז תיתן לו מהצדקה יותר. אביו, אנחנו יודעים, גם שמואל בעצמו עסקו בצדקה, נראה אחר כך שאביו עסק הרבה בצדקה, אבל שמואל עסק בתקנות לטובת העניים בהלכה, וזה לא פחות חשוב. תודה לסגור את הדלת, בבקשה. יפה. ויש לנו סוגיה, הרבה מנציאה בירושלמי, עבוד השמואל בא קומי רבי. מהו ללוות דינרים בדינרים? זו שאלה גדולה בענייני ריבית. אתה לוקח דינרי כסף, אחר כך אתה מחזיר דינרי כסף, ובאמצע השתנה שער הכסף. כסף המטבע, כן, או דינרי זהב, אתה לוקח דינרי זהב, מחזיר דינרי זהב. האם יש פה איסור ריבית? לא חשוב הסוגיה, מה שכן חשוב, שמואל באי קומי רבי. יש לנו את זה, שאלה ששואל אבוד שמואל לפני רבי. יש לנו עוד מעט סיפור ששמואל היה הרופא של רבי, ואתם תראו בביוגרפיות שמחברים אותם. שמין כנראה, אביו של שמואל היה איזו תקופה בארץ ישראל, אז הוא לא היה ביחד עם הבן שלו, רבי, עם הבן שלו שמואל, ואז שמואל ריפא את רבי, נראה את הסיפור, ולא קיבל לנו את השמיכה. אלו שני סיפורים שלא לא מתכנסים לנו. הסיפור הזה יכול להיות שהוא שלח לו שאלה, או זה לא אומר בהכרח מפגש, אין לנו שום עדות ממשית. לא שאביו של שמואל היה בארץ ישראל, ולא ששמואל היה בארץ ישראל.
אבל רבי היה בבבל.
אז להגיד שהוא ריפא אותו כשהפוך, כשרבי היה בבבל, זה עוד יותר מקום. אז בואו נשתמש בחיבור בין אביו, זה יפה. בואו נשתמש בחיבור בין אביו של שמואל בארץ ישראל, בין השמואל בארץ ישראל או לא, לבין שמואל שהיה רופא ואסטרונום, מה שיהיה מקובל אחר כך ביהדות ספרד. הרבה מאוד מראשוני ספרד הם רבנים ומדענים ואסטרונומים ורופאים. אז אין לנו את זה הרבה מחוץ לספרד, אבל ככה היה שמואל. ופה הוא נקרא גם שמואל ירחינאה. מה זה ירחינאה? בקי בעיבור הלבנה. זה סוג של אסטרונום, כאילו, שיודע את הלבנה, אני לא מדבר על כאסטרונום, אבל פה בתור רופא. אסיה דרבי הווה, יש למטה תרגום, אבל הוא נקרא, כן, הרופא, המרפא של רבי היה. חלש רבי בעיני. אנחנו נראה, אולי בהמשך בדעת כמה נראה סיפורים, המחלה הנפוצה אצל התנאים והמוראים היא מחלת עיניים. והיא ממש מגיפה גדולה. נת בסוגיות. נת ברנת, מכירים? שהיא עושה לו משחה בכלי, ואחר כך בכלי הזה יש טעם של משחה באוכל. הרבה סוגיות, חולה רמת גמליאל, סיפור, חולה עיניים. אמר לי, אם לך סמה, סמה רפואה, כן, סמה. אמר לי, לא יאכל לה, אני לא רגיש, לא יכול לפלוע תרופות. אמר לי. אמר לך, אשטר לך משטר, משטר זה משחה. אמר לי, לא יאכל לה, אפילו משחה, זה צורב לי, לא יודע, אני רגיש, לא יכול לשים משחות. הווי מוטיב לבגובטה דסמנה תותי בייסדי, תחת, תותי זה תחת, תחת הקרית. הוא הצליח לעשות תרופה שלא צריך, תרופת עיניים שלא צריך לבלוע אותה ולא צריך למרוח אותה אל העיניים, אלא מספיק לשים אותה תחת הקרית ונרפאים. עד כדי כך היה שמואל רופא גדול. אבי כאן מצטער, זאת אומרת להשתדל, אבי מצטער רבי למסמכי, לסמוך את שמואל בגלל את הרופא שלו, ולא אבי מסתאי מילטה, זאת אומרת זה משהו, כל פעם קורה משהו. היה לו אירוע, היה לו, הזמין אותו, הפקקים בדרך, לא הצליח לסמוך אותו. אמר לי, הרגיע שמואל את רבי, לא להצטער, אמר, לדידי, לי, חזה לי ספרה דאדם הראשון, ראיתי את ספר של אדם הראשון, שיש בו תולדות כל האנשים, ודפדפתי מהר לשורה שלי, ומה היה כתוב שם, וכתיב בי, שמואל ירחינה חכים, חכם, יתקרי, ורבי לא יתקרי. ואסו דרבי על ידי תראה. אז זה הסיפור הזה. בוא נגיד ששמואל היה בארץ ישראל כשם ששמואל ראה את ספרו של אדם הראשון. ככה אפשר לומר. זה אגדת שלא נכון ללמוד ממנה יותר מדי דברים מההיסטוריה, אבל אולי מי יודע, שני הפרטים.
שמואל מופיע כרחינה במקום
אחר? נדמה לי שבמקום אפילו שניים, כן. לא הרבה. אבל זה מין כינוי. עוד מעט תראה את שהוא בקי בעיבור, אבל רק נעיר על זה בשלב הזה שהוא נקרא שמואל, ולא רב שמואל. אז זה מסביר למה, כי לא זכה להיסמך. עדות שלו עצמו על הידע שלו, יש שם על הזיקין, מה מברכים על כל מיני תופעות, יש שם תופעה לזיקים מברכים, שזה כוכב הדשבית. ואמר שמואל, נהירי לי שביל אל דשמי כשביל אל דנהרדה, לבד מכוכב הדשבית. אתה לא ידענו מה הם יהיו. הוא אומר, זה לא סתם מי שאומר לך, אני לא יודע מה כוכב שביט. אני אומר לך את זה למרות שאני מכיר את כף ידי, כן, אני אומר היום, אני מכיר את שבילי השמיים כשבילי נהרדה. גם זה משפט שגם אני יכול להגיד אותו, כי גם אני מכיר את שבילי השמיים כשבילי דנהרדה. אבל פה מדובר, כן, על מישהו שאמרנו שהוא בן נהרדה, רב, איזה סיפור חיים מעניין היה לו. שהוא מבחינת סיפור חיים, הוא מנהרדה. הוא לא בנהרדה, חי בנהרדה.
למה קשה להגיד שפשוט לא כתוב בשום מקום מפורש שמואל הלך לארץ ישראל,
כשהוא
עשה שם סיפור?
לא, יכול להיות. יכול להיות. נשמע רופו של רבי, זה נשמע קבוע. אני לא יודע, יכול להיות. בהחלט, כמו שאמרת, ההפך. טוב, אני מדלק על הסיפור של אבלת, אני פשוט ראיתי שאני מריץ את הסוף. קודם מריץ את הסוף, אני חושב. סיפור יפה, גם מראה לנו צדקת עצמי מוות, גם מראה ענייני נחש של שמואל, שפחות מאמין שזה פועל אצל יהודים. אני רוצה לדלג על זה, ולעבור לשמואל כבקי גדול בסוד העיבור. עכשיו זה כמה וכמה סיפורים. והנה סיפור, בואו נקרא את התרגום. סתם לקצר את הזמן. זאת אומרת, טוב, אנחנו מתחילים ארבע. שמואל היה בקי באסטרונומיה, ואסטרונומיה חשובה כדי לעבר שנים. אז יש שם התחלה, רב בדיק במברה, שמואל בדיק בספרה, רבי יוחנן בדיק בינוקה. זה הסוגה עוסקת בעניינים נחש. ואיך אתה בודק? רב הוא בודק, מברה זה המעבורת. לא בטוח מה היה הנחש שלו, אולי אם הוא רצה להגיע למקום אחר, אז הוא אמר, אני אעבור, ואני אראה, כאילו, אם מגיע אוטובוס, הוא אומר, סימן משמיים שאני צריך לעלות עליו, או משהו כזה. שמואל בדיק בספר, אז הוא אומר, באיזה נושא, הוא הסתכל בספר וראה מה הספר אומר על זה, זה אנחנו מכירים הרבה. ורבי יוחנן בדיק בינוקה, זה רגיל לגמרי, נבדוק איך בודקים בינוקה. פסוק לפסוקך, אתה פוגש ילד ואתה אומר לו, מה למדת בחדר היום? והפסוק שלמד היום בחדר, יש בעצם מסר משמיים עבורך. אז יש לזה סיפור. כולי שני דרה, הווי כתב לרבי יוחנן, לקודם לכבוד רבינו שבבבל. כל פעם שרבי יוחנן כתב מכתב לרב, מעניין שרבי יוחנן כתב מכתבים לרב, אנחנו בשיעור על רב, הזכרנו את רבי יוחנן, זוכרים, עם האבא עריכה, שהוא צעק עליו ואומר לו, אם זקוקי דינור, אז אנחנו זוכרים שרבי יוחנן יש לו כבוד גדול לרב. כי נח נפשי של רב, אז עכשיו רבי יוחנן לא כותב לרב, הוא כותב לשמואל. אבי כתב לשמואל, לקודם חברנו שבבבל. קום רבנו חברנו. אני עובר לתרגום. אמר, וזה שמואל לעצמו. וזה קשה טיפה לתרגם, זה לא ידע למידי דרבי אנה, לא, כנראה לא ידוע לי דבר שהוא לא יודע שבזכות זה אני אראה לו שאני רב, אני אהיה רבו ולהראות לו משהו, שלח לו רשימת עיבור ל-60 שנה. זה מדהים, כן, הרי אז העיבור, איך עברו את השנה? את החודש גם. מה זה? לפי הראייה, לא היה לוח, למרות ששם מדבר על תלמי, מהשנייה, שבעולם כבר יש לוח חיבור, בערך בתקופה הזאת, שמואל כותב לו, זה כמו נבואה. אין איזה לוח שמישהו מצליח לשחזר אותו. הלוח לא קיים, הלוח יהיה קיים. שנים רבות, מאות שנים רבות אחר כך, רק יהיה לוח עברי. הוא יודע מה יגידו העדים, הוא יודע לחשב את מהלך הירח. ואז אמר רבי יוחנן, חשבון הוא יודע. כן, הוא רצה להיות רב, אז הוא הראה לי שהוא יודע חשבון. ואז שלח לו 13 גמלים עמוסים טרפות, הכוונה בשאלות של טרפות, כנראה עם התשובות. ואז אמר רבי יוחנן, איץ לי רב בבבל. כל הסיפור הזה מופיע בגלל ההמשך שם. אייזי לך זה, אמר לי לינוקה פסוק לפסוקה, אמר לו שמואל מת, אמר שמה מן הנח נפשי לשמואל, אמרנו שרבי יוחנן תמיד בדק בינוקה, מצא פעם ינוקה, אמר לו תלמד מה אמרת, אמר למדנו את הפסוק ושמואל מת, שמואל הנביא, אומר מכאן משמע ששמואל מת בבבל. אבל ממשיכה הגמרא ואומרת שלא נכון, אלא שמשמיים רצו להטעות את רבי יוחנן שיחשוב ששמואל מת. טוב, לא חושב. זה הנושא שלנו, אבל מה? הלאה, אמר שמואל, יכין לה לתיקוני לכול הגולה. הכוונה, אני יכול לתקן את הלוח. המפרשים, אני חושב, לא הבינו את המהפכה שבדבר. הוא מתכוון, אני יכול להסתדר בלי ראיית החודש בארץ ישראל. וזה תחילת תקופת האמוראים. אחר כך בתקופת הגאונים, ברסג, יהיה מחלוקת ענקית, פולמוס, שבמשך שנתיים לא יחגגו את החגים, אותו יהיה יומיים הבדל. יום כיפור שחל להיות בחשבונך, יהיה יומיים הבדל במשך שנתיים בין ארץ ישראל לבבל, בתקופת רסג. רסג בבבל ובטבריה רב שמואל גאון. המחלוקת היא, ארץ ישראל הולכת ויורדת, בבל הולכת ועולה. איפה מחליטים מה יש? בארץ ישראל אין כלום. חוץ מי? קידוש החודש. ועל הרקע הזה צריך להגיד, שמואל בתחילת תקופת המוראים אומר, כבוד ארץ ישראל, אנחנו מקבלים את הלוח, אבל אני יכול לסדר את הגולה בלעדיהם. זה הכוונה הכי לנו תיקון עם כל הגולה. אמר לי, אבא אבוה דרבי סמלי. לא להתבלבל, זה מאוד דומה, נכון? קוראים לו אבא, והוא גם אבא, והוא אבוה דשמואל, והוא אבוה דרבי סמלי. זה שואל לשמואל, ידע מר היי מילטה דתניה בסוד העיבור, נולד קודם חצות או נולד אחר חצות? היה סוד היבור, מין ברייטה, אמר אמרי, עם מין משפטים קצרים ולא ברורים שאומרים דברים על, על קידוש החודש. ואחד מהם היה, נולד קודם חצות או נולד אחר חצות. ולא כתוב שם אז מה אם נולד קודם חצות. מה זה משנה? אם אתה אומר את המולד באיזה שעה, ביממה, זה באמת פחות משנה. אמר לי לא. אמר לי, מדעה לא ידע מר, היא כמילה יחריטה ולא ידע מר. אם אתה לא יודע את זה, זה אתה צודק שאתה לא יודע. אבל אם אתה לא יודע את זה, אולי גם יש שעושה, אתה לא יודע. ולכן, אני רוצה להוסיף לשיטתי, אל תקן את כל הגולה. אל תסמוך על החשבון, תמשיך לקדש את החודש על ידי הראייה שבארץ ישראל. אגב, בהמשך יש שם רבי זייר, כן מביא פירוש למשפט הזה, שזה מעיד על משהו אחר. לא חשוב. שמואל, גדול האסטרונומים, תיקן לוח מסוים שנקרא תקופת דשמואל. ולוח צריך לומר כמה זמן יש לנו בשנה, כמה זמן אורך שנה. תקופה זה בדרך כלל רבע שנה. כמה זמן יש ברבע שנה, אני מכפיל את זה בארבע ומקבל את אורך השנה. ולפי זה אני יכול לדעת, אז אומר את החודשים תעשה מה שאתה רוצה, לפי ארץ ישראל או משהו אחר. אבל אני... את אורך השנה האמיתי אתה יודע, ואם את החודשים חילקת אחרת, זה לא חשוב, כי אני יודע בדיוק מה אורך השנה, אלא שאורך השנה של שמואל הוא עגול. אין תקופת נושא נופלת אלא בארבע ערבי היום, ואין תקופת תמוז, ארבע תקופות, ואין בין תקופה לתקופה אלא 91 יום ושבע שעות ומחצה. תכפילו את זה בארבע, זה כמה? 365 ורבע נדמה לי. ואין תקופה מושכת מחוותה לחצי שעה, תקופת שמואל היא תקופה עגולה. קלה לחישוב, ולא מדויקת. יש לנו תקופה אמוראית, מדויקת יותר, וקשה לחישוב, והיא נקראת תקופת רבעדא בר רבא. התקופה של שמואל, אגב, היא בדיוק אותו עיגול שעשו הגויים בלוח הגאורגויאני, שהיה צריך לתקן אותו בלוח היוליאני, שהוסיפו 14 יום, והכנסייה הרוסית לא קיבלה את זה, אתם יודעים, והיה פער של שבועיים, הם הגיעו לחשבונות האלה בתקופה, הכנסייה אצלם בתקופה יותר ויותר מאוחרת. כותב התשבץ, זה חשוב. דקי תקופת רבעדא היא יותר קרובה אל האמת מתקופת שמואל. אבל הוא, זאת אומרת שמואל, ראה שתקופת רבעדא צריכה דקדוק חלקים ורוגעים, ובני אדם שאינם בקיאים בחשבון היו טועים בזה. מה עשה? הסירו את כל הדקדוקים, ועשה שנת החמה, 365 ורבע, על צד הקירוב, כדי שלא יצטרכו לדקדק בחלקים וברגעים. זאת אומרת, זה לא ששמואל לא ידע, שמואל בכוונה מעגל כדי שיהיה אפשר לחשב, ולא דק. ועל זה אמרו, תקופת רבעדא בצנעא, תקופת שמואל מפרסת. רוצה לחשב, ברבים, תעזוב אותך עם חלקים, זה חלקי 1080 של השעה. יחידי סגולה יכולים לדקדק כל כך. מה זה? מדע פופולרי, בדיוק. מדע להמונים. שאתה לוקח ספר מדע פופולרי, לא יודע, קיצוץ, זאת לא עושה אנושות. מדבר על הרבה נושאים. זה מבט מאוד מאוד יפה. כל אחד בנושא שנוגע לו, רואה שזה לא מדויק. זה אומר, טוב, כנראה בשעה זה מדויק. אבל אם תצרף את כולם, תראה שהספר הזה בכלל לא מדויק. אבל בדיוק, אבל זה, לא יודע מה נגיד, זה טוב לעמך. להמונים, תראו כדי נזרים להגיד שלא ששמואל טעה בזה, חס ושלום, שמואל כל כך גדול היה שידע איך לעגל, וזה לא רק בצנעא ובפרסיה, אלא אתה אומר, השנה, השנה הבאה, אתה יכול לעבוד עם לוח של שמואל ולא צריך 14 חלקים. אבל כשאתה, זה פשוט מצטבר עם השנים, כשאתה הולך שנה שישי מצטבר, תעבור בבקשה לתקופת...
אתה מסביר גם למה הוא יכל לשלוח לוח חיבור של 60 שנה. אתה עובד סכמטית, אז אתה יכול
לחשב
60 שנה קדימה. אם זה
היה תקופה של רבעדא, אז אני חושב שהפוך, שהוא התכוון 60 שנה במדויק, למרות שאני עובד מעוגל, אני יודע גם את הדיוק, אבל הלוח לא נותן לנו את התקופה, הוא לא נותן לנו את כל ראשי החודשים, הוא נותן לנו את עיבורי השנים. אני חושב שהוא ממש יכול לתקן את כל הגולה, גם בראשי החודשים. יותר מסובך. יחסו של שמואל למלכות הוא מיוחד. הזכרנו בשבוע שעבר, שאמרנו שאנחנו מתחילים תקופת האמוראים ב-226, אפשר להתחיל באימפריה הססנית שעולה בפרס, איש המלך, לא חשוב, עושה את המהפכה, ובנו של המלך הזה, היה לו יחס חם עם שמואל. והוא מופיע בכמה וכמה סוגיות. קוראים בתלמוד, קוראים את זה בישיבות שבור מלכה, כנראה צריך לקרוא את זה שבור, בפרסית בכלל כנראה אומרים שפור, או אולי קצת יותר ארוך וקיצור את זה, השם שפור. בסוכה, אגב שמחת בית השואבה, מביאים, כן, זה מפורסם, רואה לרבן שמעון גליאל שהיה שמח שמחת בית השואבה, היה נוטל שמונה אבוקות אור, זורק אחת, נוטל אחת, ואין נוגעות זו בזו, ואז בהמשך לוי, זוכרים את לוי שלנו, אבי מתאי כמד דרבי, בתמני סכיני, כן, קודם זה אבוקות אור, ועכשיו זה סכינים, שזה אגם שמונה סכינים. אז שמואל קמי שבור מלכה בתמניה מזגי חמבה. היה לו איזה סוג כזה של תעלול, לא יודע אם על מגע שהוא סובב מהר, או ג'אגלינג אפילו, עם שמונה כוסות, כוסות מלאים ביין, ואין, היין לא נשפך שהוא, בדיוק, עושה ככה עם שמונה. מה שכן, לא כתוב פה שזה השמחה בית השואבה. איפשהו, היה לו איזה לצנות, לשבור מלכה, זה המלך הגוי, כן. עכשיו תראו את הסיפור הבא. אמר לשבור מלכה לשמואל, אמריתו דחכמיתו טובה, אומרים שאתה חכם מאוד. אמר לי מן חזינה בחלמה. זה יותר מסובך, הרי אנחנו מצפים שיגיד לו, תפתור לי את החלום. הוא לא אמר לו תפתור לי את החלום. אמר לו, מה אני אראה בחלום עליי, אתה תגיד לי מה אני עתיד לחלום. שמואל קיבל שיגיד לו מה חלמת אתמול, ואז אתם יודעים, לא בעיה לפתור את החלום. ואולי, לא יודע, אם המלך הגוי, אולי זה מסיפורי דניאל שם לקוח, אבל הוא יותר מתוחכם, מה אני אחלום אחר? אמר לי, חזית, דעתו רומאי, רומאי, רומאים, ושבו לך, יקחו אותך בשבי, ותכני באי קשייתה ברכיה דדהב. אותך לטחון גרעיני תמרים ברכיים של זהב. זה מאוד מאוד נקודתי וספציפי, אנחנו רואים שככה בן אדם אומר שיהיה לו חלום ואז צריך לבאר מה זה תמרים, מה זה רכיים של זהב, איזה שרומאים יקרו אותו בשבי. הוא אומר לו זה מה שאתה תחלום, ולא אמר לו בערך תחלום מה של הרומאים. נותן לו דבר ספציפי מאוד, מסיים כמובן הסיפור, הרר, כולי יומה ולאור תחזה. הסיפור הופך את זה לרציונלי, לכן הסיפור לומר, ואכן כך חלם. הסיפור אומר לו, למה הוא חלם? כלל ששמואל נתן לו כזה כתב חידה, אז כל היום הוא ניסה להבין מה זה אומר, מה אומר זה, מה אומר זה, ומה שהוא חשב על זה, זה באמת מה שהוא חלם בלילה. סתם אגב, שבור מלכה ניצח את הרומאים במלחמתו, הם לא שבו אותו. זאת אומרת, זה לא התממש מהבחינה הזאת, אבל כל הזמן זה עמד ברקע מלחמותיו ברומאים. על היחס בינו ובנחות אי אפשר שלא לומר ששמואל הוא בעל המשפט, שלוש מילים מצלצלות, שמואל אמר אותם בכמה וכמה סוגיות, דינא דמלכותא דינא. כשאתם אומרים דינא דמלכותא דינא, תגידו, אמר שמואל דינא דמלכותא דינא, כן? זה המשפט החשוב. מעיר לזה כמובן, גפני, עם כל החשיבות שיש במשפט זה לתולדות המשפט העברי, כן? זה א' ב', שאנחנו מקבלים את החוק, הרי שאין הדברים נתונים גם משמעות פוליטית, כן? שהוא אומר ליהודי בבל, ואם ראינו בתקופת התנאים, תקופת מרד בר כוכבא, שפחות או יותר אמרו ההפך, בטח במדד הגדול, שכולם אמרו ההפך, מרד כוכבא, ראינו שבדרום אמרו ההפך, בצפון ראינו ויכוח, קל, רבי באופן כללי כן נתן לשתף פעולה ביהדות בבל, יש שיתוף פעולה מאוד, מאוד גדול. מצבנו מבחינת הזמן טוב, בואו נספיק לראות כמה וכמה דברים בשם שמואל. רבי זעירא בשם שמואל, רבי זעירא עם עין פה, זה בירושלמי, נדבר, זה רבי זעירא, בעזרת השם נדבר עליו. אין למדים, לא מן ההלכות, ולא מן האגדות, ולא מן התוספות, אלא מן התלמוד. כל פעם שאני רואה רשימה הזאת, זה תמיד מרתק אותי באיזה תקופה היא נאמרה, ומה זה אומר כל דבר. מה זה ההלכות? מה זה? ההלכות כנראה, מדרש הלכה. מה היתרון בדבריך? מה זה האגדות? מדרשי אגדה. דברי התנאים, מה זה?
זה לא קיים.
מה לא קיים?
מדרשי אגדה, לפני הראשונה
המוראים. אז השאלה אם זה קיים ארוך. לא, ודאי שהיה לו. היה לו הלכות והיה לו אגדות. עכשיו, אם זה היה קיים ארוך, אני חושב שכן.
מדרשי
אבל זה התלבטות. כן, עכשיו זה תלוי, תלוי מה ואיזה, מה נערך איפה, מה נערך בארץ ישראל, מה נערך בבבל, יכול להיות, הרי בכלל ספרה, שמחסים אותו לרב בכלל, שזה כשימור עורך, זה מה שמסתובב שם. אבל
הוא חולה... רב אבל הוא המוקדם שבמדרש האגדה.
מה זה? מדרשי אגדה. כן, מדרשי אגדה עוד לא ערוכים שם. כן, זה ודאי. זה ודאי שהם לא ערוכים, אבל הם קיימים. הם קיימים.
קראו לזה אז בכלל אגדה?
אגדה בטח?
כן.
כן, הלכה ואגדה. כל הזמן זה ככה. הלכה ואגדה.
והי גם?
א' וה-A משמשים בערבוביה פה. זה לא אגדה כמו שאנחנו יודעים שפסח נשון להגיד. כן, א' וה-A. לימוד ההלכה מהפסוק הוא מדרש הלכה, ולימוד הרעיון מהפסוק הוא מדרש אגדה. הדיון הכי בגור שנקרא לשיעור אמונה, מחשבה, איך קוראים לזה? הרב מדן אמר אגדה. אבל זה קצת קיבל משמעות אחרת, אבל ככה קראו לזה חזה. מה משתמשים פה? פה זה לא מובהק, נכון?
רוזן צבאי.
איך קוראים למשבצת, איזה נושא לומדים שם? אין איזה מילה מובהקת, נכון?
פילוסופיה, אני
חושב. פילוסופיה יהודית?
לא.
לא, אומרים מחשבה. לא.
מחשבה.
מחשבה. מחשבת. ולא מצד תוספות, מה זה תוספות? תוספות. מה זה תוספות? כן, סוג של ברייתות. אין למין... התלמוד. אנחנו, תוספות, מה זה התלמוד? מה זה התלמוד אצלנו?
גמרא.
גמרא, זה לא יכול להיות נכון, כי אומר את זה שמואל. אז מה זה התלמוד?
משנה.
לא, המשנה זה הלכות.
אולי המדרשי הלכה עם הצעדים שלהם.
אז אני רוצה להיות יותר קיצוני. מי צועד את הצעדים שלהם? אתה הפוסק. תלמד. זה לא שם של ספר, אלא מן הלימוד שלהם. תלמד את ההלכות, את האגדות התוספות, ומהם תפסוק את ההלכה. מהן מפי סופרים ולא מפי ספרים, שיאמר אחר כך, אל תיקח. וזה לא היה סיסמה של נהרדה, נהרדה לא נעריך, נעריך פופדיטה. אבל דיברנו על הסורה. מה הסורה אמרה? מה צריך לעשות בישיבה? קיוט, לשנן, ללמוד, משנה, ראינו את המשנה, אבל אל תלמד הלכה במי שינון. כך כנראה צריך לקרוא. ששבט בעימוד זה נחתך לי, המשנה היה מפורסמת. שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה. בעל השור צריך לשלם את הנזק, אבל אין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה אם שנגחה ילדה. השור הוא חצי נזק. אז השור נגח את הפרה. אבל אני לא יודע אם הנזק לעובר נגרם על ידי השור או נגרם קודם. אז מה אני עושה? משלם חצי נזק לפרה. כי הוא משלם חצי נזק. ורבע נזק אל הוולד. למה רבע נזק? כי חצי של חצי. כי הוא משלם חצי וממון המוטל בספק. יחלוקו. אמר רב יהודה אמר שמואל, זו דברי סומכוס, דאמר המזון הזה לספרי כל קרים. אבל לכך חברים אומרים, זה כלל גדול בדין, המצוי וחברו עליו הראיה. וזה אכן כלל כלל גדול בדין. אלא שלמדתי, אני חושב, לפני משהו כמו 20 שנה, מהרב ביגמן, שזה כלל גדול בדין, איך זה הפך להיות כלל גדול בדין? הוא בשיעור כללי בישיבה, הראה הרב ביגמן, הראה הרבה מאוד משניות ודברי תנאים, שפשט המשנה הוא... כן, מאוד טוב, קצת פרקי חלוקו. למשל, המשנה הראשונה בבבא מציע שכולכם מכירים. המון דברי תנאים, המון מטל בספק החלוקו. ובא שמואל ואמר, העמיד את זה כשיטה. אמר, יש דעה תנאית נידחת כזאת. מה הכלל, מתי מעמידים כשיטה?
כשרוצים לדחות.
המורה לא יכול לחלוק על משנה. יכול להגיד, לא, אבל המשנה הזאת היא שיטת סומכוס, סומכוס, שצריך לומר את שמואל. אבל כלל גדול, חכמים אומרים, מוצאים רבו לרב הראי. מי אמרת כלל גדול? אני לא אומר, גם זה אפשר להביא לו ראיות תנאיות. אבל מי שהפך את זה לכלל גדול, וזה כלל העל בדיני ממונות. מה אמרת לספר? מוצאים רבו לרב הראי. שמואל. טוב, אני בא ב- 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 בקצרה. למה נברא העולם? אמר רב לא הברא מעלה את דוד, שמואל אמר למשה, רבי יוחנן אמר למשיח. אני את המשה ואת המשיח יותר מבין, ששמואל אומר של התורה. רבי יוחנן אמר של הגאולה. באמת רבי יוחנן פרק חלק, מדבר הרבה, כן, כל התקיעת המתים מן התורה. דוד זה טיפה מאתגר, הרשי או לא רשי, פרק חלק, מי הפרשן שם, משפחה זה הרבה דיול בשאלה הזאת. הוא אומר שאולי זה ריוון, זאת אומרת, זה לא רשי, זה תמיד של רשי, זה דומה. הוא אומר לשירות ותשבחות. זאת אומרת, נברא העולם כדי שנשבח את הקדוש ברוך הוא. שזה מחודש מאוד, שלא לומר מדהים, אבל זה רב. שמואל אומר, העולם נברא בשביל התורה, וזה ממש מתאים לשמואל. רב ושמואל חולקים הרבה. אני נדמה לי ששבוע שעבר אמרתי שיש אגדת על המפגש של רב ושמואל. אבל אמרתי, כל כך הרבה רוצה להגיד על הרב, זה אגדת ארוכה. אז בואו נשאיר את זה לשיעור על שמואל. גם שיעור על שמואל, הרבה מה להגיד על שמואל. בסדר, זה אגדת, תקראו פעם. לא נראה לי נכון למחוק פה הרבה מהדף כדי להכניס פה את, את המדרש הנאי הזה. רב ושמואל חולקים הרבה. ויש כלל פסיקה. כל אחד פליגי רב ושמואל. הלכת כרב באיסורי וכשמואל בדין. וזה באמת כלל הפסיקה. מה יותר חשוב? איסורי. איסורי. לא יפה להגיד, לא רוצה לדרג. אבל איסורי זה גופי תורה. ומה זה, מה זה דיני?
משפט.
משפט. למה לך כשמואל במשפט? מעניין. בואו נקרא מה הרש"א אומר על זה. שמח על עצמו וחכים יתקרא בספרו דאדם. ראינו ספר הגדול הראשון כתוב שהוא רב לא יקרא וחכים יקרא. ואמר רוצה להתעסק, להתחכם, יעסוק בדיני ממונות. על כן היה דן, כי היה חכם בדינים. ולכך הלכת הקוותי בדיני, ולא טעם מעולם בדין. אבל באיסור לא תלכת הקוותי. אפשר שהוא עצמו לא שמח על עצמו להורות דבר איסור, כיוון שלא נשמח, ורבי לא יתקרא. אני לא יודע, כי המון פעמים הוא חולק על רב בהמון איסורים, לא יודע, נת ברנת, כן, דגים שעלו בקערה. האם יאכלו בקותח או לא יאכלו בקותח? זה מחלוקת רב ושמואל, זה איסורי לגמרי. יש לנו מלא מחלוקות, דווקא שם, הלכה, טוב לך שם. יש לנו מלא מחלוקות רב ושמואל באיסורי, אבל רב הוא המתמטיקאי, כן, האיש אחרי שמון, מה זה?
שמואל.
שמואל הוא כמובן, סליחה, הוא המתמטיקאי, האיש אחרי שמון, הוא האיש הדינים, הוא בקיא בכאלה דברים, ובענייני כסף תשאל אותו. ואמר דינה דמלכות הדינה. כן, אז הוא בכלל איש משפטים, כן. המשפט הסיסמה, לא משפט, הסיסמה של הרציונליים בגאולה. שאלו את הרמב״ם, איך יראו ימות המשיח? מה אגיד לכם? בברכות, בלי גיד שמואל, דאמר שמואל, יש אפשר מצייר גאולה אחרת. דאמר שמואל, אין בין העולד מזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. שנאמר, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. בימות המשיח לא יחדל אביון בדרך בקרב הארץ. אז זה הופך להיות ממש אחר כך הסיסמה של אלה שיקראו אז רציונליסטים. אני לא יודע אם יש על שמואל אפשר להגיד את המשפט הזה, אבל שמואל אומר ימות המשיח. ובטח רבי יוחנן, בוא נגיד, לא הסכים איתו בכלל. כן? זה לא דבר שהוא מוסכמה, זה דבר שהוא, יש שיטה כזאת. ופה זה שיטתו של לא פה. ובעל המשפט הזה, זה שם טוב לשמואל, שמאות מימות, אני לא מקיף, אני חושב שבאתי משפטים. חשובים. עוד פעם משפט, אמר שמואל, כל היושב בתענית נקרא חוטא. למה זה חשוב? הוא אומר נגד הסיגופים, נגד המסעות רוחניים. זה גם כבר קיים בתנאים, אני חושב שדיברנו על זה. אפילו משמואל בן שטח, שזה בתקופת הזוגות, ראינו את זה כמה פעמים, לגבי המחלוקת אם נזיר זה טוב או נזיר זה רע. אתה תקיים מצוות, אתה אל תסתגף. בסדר, כולה שאתה נקרא חוטא. זה מרחיק לחטא. ונסיים את הפרק הזה של שמואל, ואמר שמואל בכל יום ויום, אמר יהודה, רב יהודה, אמר שמואל, רב יהודה בזאת השם מדבר, שהביא אמירות גם של, היה תלמיד מובהק, גם של רב וגם של שמואל. אמר יהודה, אמר שמואל, בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת, בלת תלוני לפנוני, שדה פלוני לפנוני. צד אחד זה אמונה גדולה בהשגחה פרטית. למה? כי מי קובע הנישואים? מי קובע המסחר? הכל מת מניתו יתברך. אבל מצד שני, מה הצד השני? מתי הבת קול יוצאת ואומרת? כל יום ויום, מה זה אומר? שזה משהו תמידי בעולם, זה לא שהקדוש ברוך הוא יוצא מגדרו כדי לזווג זיווגים. וגם יש פה השוואה של החתונה עם השדה. זה בין כזה עולם כמנהגו וכנגדו. כל הזמן הקדוש ברוך הוא עומד באיזשהו מקום ברקע.
יש פה גם קצת מנדט אלוהי.
יש פה גם?
קצת מנדט אלוהי, שכאילו... אדם נשוי לאישה זו, או אדם מחזיק ברכוש זה, זה רצון האל.
כן, בוודאי. אבל אני חושב שזה שונה מאוד מ-40 יום קודם יציאת הולד, יוצאת בת קול ואומרת בת פלוני לפלוני. זה הוא מגיב. זה לא מכתוב. זה דינמיקה. כל יום. טוב, אנחנו נסיים ברצף אמירות של שמואל. שיש בהם אמירה אחת נוקבת, וזה שמואל בתור, ראינו אמר הרשע שהוא לא טעה בדין מעולם. אמר רב נחמן אמר שמואל. רב נחמן, אני לא חושב שנעביר עליו שיעור מגדולי תלמידי שמואל, שמחליף אותו ברשות הישיבה בנהרדה, וכשהישיבה בנהרדה נחרבת, הוא מעביר אותה למחוזה. אבל אז רב יהודה יקים את הישיבה בפומפדיטה, ובעצם ההמשך יהיה בפומפדיטה. זה לא על ידי רב נחמן, אלא על ידי רב יהודה. אמר רב נחמן שמואל, יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם, בית דין מעמידים להם אפוטרופוס, ובאו להם חלק יפה, הגדילו יכולים למחות. זה לא יאמן. ורב נחמן דידי אמר, זאת אומרת, רב נחמן אמר את זה בשם רבו, ונחמן שם עצמו אומר, הגדילו, אין יכולים למחות. דין כן, מה כוח? בית דין יפה. קודם כל, איזה יופי שהרב חולק על... שהתלמיד חולק על רבו. זאת אומרת שרב נחמן עצמו על ראש ישיבה, אבל הוא חלק על מי שהיה רבו המובהק. אבל דבר שני, רב נחמן אומר את הדבר, המובן מעלה. ברגע שבית דין מחלק ירושה, אז זה נקודה, סוף פסוק. זה כוח בית דין. מה שמואל אומר? שהגדילו יכולים למחות. למה? הוא מקטין פה את כוח בית הדין ומקטין פה את כוח האפוטרופוס כדי להגדיל את היתומים, להגדיל את הכוח של היתומים. זה פה זה צעד מבחינה ממונית מאוד מרחיק לכת לטובתם של היתומים. והדבר הבא עוד יותר מרחיק לכת, אמר רבן אמר שמואל, מעות של יתומים מותר להלוותם בריבית. אתה האפוטרופוס של יתומים. הכסף של היתומים מותר להלוות בריבית, ריבית זה איסור חמור מאוד, נכון, על הלווה ועל הלווה ועל הערב, אבל פה היתומים הם לא לווים ולא מלווים ולא ערבים, הם לטובת הכסף של היתומים, הרי אין להם מפרנס, הם יגדלו להיות עניים, לפחות בזמן שהם מחכים לגדול, כשהכסף שלהם יעשה כסף, אז התיר פה איסור תורה של להגיד, אמר פה שאין איסור תורה, איסור תורה זה רק בכסף שלך, אבל הכוסות הזה בכסף של יתומים, מותר, ואני לא רוצה להיכנס לסוגיה, אני אומר על זה הרבה דברים מצמצמים, אבל באופן כללי, באמת האמירה מרחיקת לכת. ג' 7 ג' למה רב יהודה אמר שמואל יתומים אין צריכים פרוסבול? רבן גמליאל לעובד דינו אביהם של יתומים, רבן גמליאל, תקופת שמואל, רבן גמליאל למאן דאחר שמיה. מה הכוונה? למה יתומים אין צריכים פרוסבול? כן. כן, זה כמו למה פרוסבול, למה פרוסבול עוזר? כן, כי רק חובות פרטיים ולא חובות של בדים נשמתים, אז גם פה זה כמובן תקנה מרחיקת לכת לטובת היתומים, אין שמיטת כספים בכספי יתומים, אם לווית מכספי יתומים, אתה צריך להחזיר, למרות שזה שמיטת כספים, כי רבן גמליאל עובד דינו אביהם של יתומים. למה אמר דווקא רבן גמליאל? בגלל שבית דין חשוב, הרבה פעמים יש בית דין, בית דינו של רבן גמליאל, תקן תקנות. אגב, לגבי שמואל ופוסבול, יש כמה אמירות בסוגיה שם, בית דין שכמו בית דין של שמואל. בית דין של שמואל היה בית דין חשוב מאוד, כמו שציינו, אנחנו קשמו לבית דין. אמר שמואל, אפשר לחקוק את זה לקירות בית המדרש למעלה גלבוע, אסור לגנוב דעת הבריות, אפילו דעתו של עובד כוכבים. אני אמרתי פה, אתה יודע, צנזורה, כאילו חס ושלום שלא תגיד גוי. אפילו דעתו של גורת וחווים עכשיו לגנוב דעת, זה דבר יותר קטן, כן, מאשר לגנוב אחרים, אבל צריך להיזהר אפילו של הגויים, ואפילו אם אתה רק גונב דעת, אתה לא גונב כסף. ואחרון, בושת. פסק שמואל, שיש בושת באמן אוכריה. שם זה איזה בדיקה, צריך לבדוק באמה, לא חשוב, לא רוצה להיכנס. אבל שמואל אומר שאחרי הבדיקה הזאת צריך לשלם לו בושת. שמואל לטעמי, ואמר שמואל לעולם בהם תעבודו, לעבודה נתתים ולא לבושה. וזה מאוד מאוד חריג להגיד שלשפחה כנענית שאתה משלם בושת, הרי אין לה כבוד, כן, הכל לפי המבייש ומבייש. שמואל תיקן שמשלמים בושת לשפחה נוכריה. ממש כבודם של האלה שהכי שפלים בחברה. שמואל, זה משיך ככה, שמואל מייחד להן, רב נחמן מחליף להן, רב ששת מסר להן לערבי ואמר להם היזהרו מישראל. כן, זה מין כזה עד כמה ירידת הדורות. הבאתי את רשי על שמואל מייחד להם. מייחד שפחותיו, מייחד לאנשים עבדיו, והם לא מפקירם, משום בושת. שמואל גם בשפחותיו דאג כאילו להשיא להם שיהיה זוגות, למרות שהוא מפסיד בזה עבדים שנולדים בו לא אחר כך, כך יהיו לו פחות דור הבא. בכל אופן נזהר מקודם, דאג להשיא. נעשה נישואים של שפחה ואמה, זה לא נישואים, זה לא תופס מבחינה, משום מבחינה, אבל מבחינה חברתית, מבחינה הזאת, לכל שפחה שיהיה בעל, יהיה איש קבוע, לכל איש, יהיה אישה קבועה אצל הכנענים שלו, כדי מפקירה. וכשהוא כותב פה משום בושת, ראה שזה כאילו משום תשלומי בושת, אבל זה הפוך, משום שהוא דאג שלא לביישם. וכל האלה אנחנו רואים את הדאגה שלו, כן, לנדכאים בחברה, ליתומים, לשפחות, לגנוב דעת מעובדי כוכבים, אבל גם רואים שהוא תיקן תקנות, תקנות מרחיקות לכת, כמו להבדיל בשיעור הזה, רבן גמליאל, הקדשנו את רוב השיעור לתקנותיו, וזה דיין גדול, זה הלכה כשמואל בדיני. לאחר כשמואל דיין גדול זה לא דיין שבקי בדינים, אלא זה דיין שמבין את הדינים לעומקם ומשתמש בהם לטובת החברה. עד כאן מעט על המהפכה שלא הייתה, כן, על שמואל שממשיך את דרך אבותיו, אנחנו אומרים, המורה דור ראשון, למרות שאנחנו קצת נתקעים עם אביו, איזה דור הוא היה, ואלו שני השיעורים שאנחנו מעבירים על המוראי דור ראשון בבבל. אני חושב שמן הנכון דור ראשון לעבור לארץ ישראל, אחר כך נחזור לתלמידי רב ותלמידי שמואל. עד כאן, יישר כוח.